Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 206. מי באמת בנה את הפירמידות? מפגש המאזינים 2016, חלק עד. שלום. בסוף נובמבר האחרון ערכנו את מפגש המאזינים השנתי שלנו, והפעם במוזיאון ישראל שבירושלים. כ-350 מאזינים ומאזינות התכנסו באודיטוריום של המוזיאון לערב שכולו מצרים העתיקה. בשני הפרקים הבאים נביא את ההקלטות מהאירוע, וספציפית בפרק הזה את ההרצאה שאני עברתי על הבמה בנושא מי באמת בנה את הפירמידה. בסוף הפרק אספר לכם עוד על האירוע, מה עשינו בו ומה נשמיע בשבוע הבא. בינתיים, האזנה נעימה.
5, 4, 3, 2, 1.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 206. מי באמת בנה את הפירמידות?
Stand by to receive our transmission.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
לפני משהו כמו חודש, חודש וקצת, כשהתכוננו לאירוע הזה, ביקרנו אני ודני, שראיתם עכשיו, בתערוכה שעכשיו ראיתם, פרעה בכנען. קיבלנו סיור מודרך יפה. והמוצג שהכי זכור לי מהביקור הוא המוצג הזה. פסל של ספינקס קטן. ותודו שזה לא נראה כמו איזה מוצג מרשים במיוחד. זה פסל די קטן, הוא הושחת אי שם בערפילי ההיסטוריה, לא נשאר ממנו הרבה. ובכל זאת, הפסל הזה הוא מה שלקחתי איתי, אני חושב, מהביקור פה בתערוכה, לאורך הרבה זמן. למה? הפסל הזה נוצר במצרים בערך בשנת 1800 לפני הספירה. הוא הובא לכנען, לתל חצור, איפשהו בסביבות 1500 לפני הספירה, זאת אומרת 300 שנים. החוקרים מעריכים שמי שהביא את הפסל לחצור היה מלך מצרים, פרעה או שליחו, כסוג של תשורה דיפלומטית למלך תל חצור. אתם יודעים, בשביל לתת לו אולי למלך חצור איזושהי תחושה לגבי ההיסטוריה והאושר התרבותי של התרבות המצרית, שיש לה בעצם ממצאים ארכיאולוגיים משלה בני 300 שנה. זה קצת כמו שאולי נשיא ישראל ייתן לנשיא ארצות הברית מתנה ספר תנך בן 300 שנה. וזה מה שבעצם הכי זכור לי או הדליק אצלי בעצם את התחושה, עוד פעם, עד כמה עתיקה ומפוארת באמת הייתה התרבות המצרית. מספיק עתיקה שבשנת 1500 לפני הספירה כבר היו לה מוצגים ארכיאולוגיים משלה שהראו כמה גדולה הייתה בעבר. ואני לא חושב שרובנו, למרות שאנחנו אולי מכירים את זה ברמה השכלתנית, אנחנו לא כך חושבים על זה, עד כמה באמת מצרים הייתה אומה מפוארת ואימפריה אדירה במשך המון המון שנים. למשל, הפירמידה הגדולה של גיזה, הפירמידה של חופו, נבנתה בערך בסביבות 2500 לפני הספירה. קליאופטרה, מלכה על מצרים, בערך במאה הראשונה לפני הספירה, פחות או יותר. זה אומר שעל ציר הזמן, קליאופטרה קרובה יותר אלינו, האנשים המודרניים, מאשר הייתה קרובה לבוני הפירמידות בארץ שלה. גם כשבני ישראל התיישבו בכנען, לפי התארוך המקורי של המאה ה-13 לפני הספירה בערך, כבר אז הפירמידות היו בנות 1200 שנה. דבר פה על דברים עתיקים בצורה שקשה לנו לתפוס, והאימפריה, האומה המצרית המפוארת הזו התקיימה במשך 3000 שנה. האם אנחנו יכולים לראות איזושהי מדינה מודרנית, בעידן המודרני, מתקיימת לאורך 3000 שנה? זמן אדיר. והפירמידות עצמן הן מבנים מונומנטים אדריכליים מרשימים בכל קנה מידה. הפירמידה הגדולה הזו, מבחינת הגובה שלה, היא גבוהה בערך כמו המגדל המרובע של עזריאלי. היא מכילה 2.5 מיליון סלעים, שהמשקל שלהם הוא משהו בסביבות טון וחצי עד 9 טון. זה חתיכת מבצע הנדסי מדהים להוציא אותם מהמחצבות, לסטט אותם, להוביל אותם לאורך של מאות קילומטרים, ואז להרום אותם בצורה שאנחנו מכירים. וכל זה במצרים שלפני כמעט 5,000 שנה, בקופה שעוד לא היו אפילו כלי ברזל. זה בהחלט משהו מדהים. והרבה אנשים לאורך ההיסטוריה שאלו את עצמם, מי היו בוני הפירמידות? מי היו האנשים האלה? הפילוסופים היוונים והרומאים שביקרו במצרים, שאלו את המורי דרך שלהם, מי בנה את הפירמידות? וכבר המצרים שליוו אותם, לא היה להם הרבה תשובות לתת להם, מכיוון שבשלב הזה הפירמידות היו כמעט בנות 2,500 שנה, והמצרים שכחו מה היה. אז לתוך החלל הזה של מי בנה את הפירמידות, נשאבו הרבה תיאוריות שהמקור שלהם בעיקר היה דתי בתקופה ההיא, מהתיאולוגיה היהודית והנוצרית, כמו למשל תיאולוג נוצרי מהמאה השישית, שטען שמי שבנה את הפירמידות היה יוסף המקראי, כממגורות לאחסון תבואה בשבע השנים הטובות. ואם אתם חושבים שזו דעה שאולי מקומה היה בעבר, דעו לכם שבן קרסון, המועמד הרפובליקני לנשיאות, שהפסיד לדונלד טראמפ, עדיין מאמין שהפירמידות הן ממגורות לחסון תבואה, למרות שהפירמידות לא חלולות, יש עם זה בעיה. זה מסוג התשובות שמעידות הרבה על המשיב יותר מאשר על התשובה, אני חושב. תיאולוגים אחרים שיערו שאולי נוח בנה את הפירמידות כדי לשים עליהם את התיבה בזמן המבול. כל מיני תיאוריות כאלה. במאה ה-20 נפוצו הרבה תיאוריות פרינג' על כך שאולי חייזרים בנו את הפירמידות. או אם לא חייזרים, אז אולי איזושהי תרבות אנושית קדומה ומפוארת עם טכנולוגיה שמאז עבדה לנו ואנחנו לא מכירים אותה. המשותף, אני חושב, לכל הדעות האלה, זה תחושה שאולי קיימת אצל הרבה אנשים שלא יכול להיות שהמצרים, שלפני 5,000 שנה עם הטכנולוגיה שהייתה להם, היו מסוגלים להרים את המונומנט הענק הזה. זה משהו שלא נתפס. אחד מהאנשים שהאמינו בתיאוריה הזו היה מיסטיקן אמריקני בשם אדגר קייסי, שהיה אחד מהמיסטיקנים המפורסמים במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא היה מכונה הנביא הישן, מכיוון שהוא היה נכנס לטרנסים ומתקשר עם הישויות ביקום שמעבר, או מה שזה לא יהיה. והיה מאוד מצליח. בין הלקוחות שלו היו וודרו ווילסון, נשיא ארצות הברית, תומאס אדיסון ביקר אצלו, המפורסם. אני לא יודע להגיד לכם אם קייסי באמת צריך לדבר עם ישויות מעולם שמעבר, אבל אני יכול להגיד לכם שהוא היה די מוצלח, לפחות ברמה החשבונאית. כחלק מהחוקים בכל מיני מדינות בארצות הברית, היה אסור לו לקבל תשלום עבור חיזוי עתידות בכמה מדינות. אז הוא הקים מכון שנקרא מכון למחקר והערה, שהיה אמור לחקור בעל טבעי בכל מיני נושאים, ואנשים שהיו רוצים להיות לקוחות שלו, אבל לא יכלו לשלם לו, אז הם היו נרשמים כחבר במכון למחקר והערה, משלמים דמי חבר, וקייסי היה מקבל את המשכורת. אז הוא היה מאוד יצירתי לפחות בתחום הזה. קייסי האמין שמי שבנה את הפירמידות היו בני אטלנטיס, אותה תרבות עבודה שהתקיימה על אי באוקיינוס האטלנטי, ולטענתו הישויות ביקומים שמעבר סיפרו לו שבני אטלנטיס ניחנו בטלקינזיס, היכולת להזיז עצמים בכוח המחשבה, ובעזרת היכולת הזו הם הרימו את הסלעים הענקיים ויצאו את הפירמידות. התיאוריה הזו של קייסי קיבלה איזושהי תאוצה מסוימת ככה בתנועת ה-New Age, והמכון למחקר והערה המשיך להתקיים גם אחרי מותו של קייסי, והקים הרבה סניפים גם בארצות הברית, גם כל העולם, גם בישראל. ובשלהי שנות ה-70 הגיע צעיר, אז בתחילת גיל ה-20 שלו, גילי ה-20, בשם מרק לנר, אל אחד מהמרכזים האלה, מרכזי המחקר והערה. לנר היה סטודנט לפילוסופיה ודתות, שלא כל כך מצא את עצמו ברמה האישית. הוא לא כל כך ידע מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו. הוא למד באוניברסיטה, ובשלב מסוים הוא פרש, יצא לטיול גדול ברחבי העולם, חזר חזרה לארצות הברית, אבל עדיין לא מצא את עצמו. לא יודע מה הוא רוצה לעשות. אבא שלו היה מאמין גדול של אדגר קייסי, אז הוא החליט ללכת אל אחד מהסניפים של המכון למחקר והערה, ולדבר עם מתקשרת, שאולי תעזור לו למצוא, מה הוא אמור לעשות בחיים. והמתקשרת אמרה לו, שהוא למעשה בגלגול הקודם, היה אחד מבני אטלנטיס. ולא סתם אחד מבני אטלנטיס, אלא הוא בעצמו היה מאלו שתמנו ספר חשוב שנקרא ספר הרשומות, שעל פי האגדה זה ספר שמכיל את כל ההיסטוריה של אטלנטיס, מתחת לפירמידה הגדולה של גיזה. והמתקשרת האיצה בו, סע למצרים, תחקור את הפירמידות ותשיב חזרה את הספר האבוד הזה. אפשר להגיד הרבה דברים רעים על מיסטיקנים, אבל לפחות במכון למחקר והערה הם עקביים, והם באמת מימנו ללנר את הטיסה למצרים ושהייה של שנה שלמה במקום, שזה מאוד יפה מצידה. ולנר שלא היה ארכיאולוג, הצטרף למשלחות ארכיאולוגיות בגיזה בתור מין עוזר כללי שכזה. מה הוא ראה שם? אז זה המקום לקחת אולי את הצעד אחורה וצריך לספר על רמת גיזה, על כל הנקרופוליס הזה, העיר המתים שבה הפרעונים הגדולים נקברו, תקופה מסוימת. התרבות המצרית האמינה באל השמש, והמערב, וכאן שהשמש שוקעת, נתפס כקשור למוות. ולכן כל המונומנטים המצרים הגדולים, כל המקדשים ובתי הגבורה וכדומה, הוקמו על הגדה המערבית של הנילוס. שם גם נמצאת רמת גיזה. רמת גיזה זה אזור מישורי, סילאי, שמורם קצת מהאזור שמסביב, וב-2500 לפני הספירה, פרעו חופו הקים את הפירמידה הגדולה של גיזה, שהיא הפירמידה הצפונית ביותר. לאחריו, פרעו חפרה הקים את הפירמידה הקטנה יותר, מתחתיה, והפירמידה הקטנה ביותר של פרעו מנחאורה, וסביבה בעצם נבנו, מסביב לשלושת המונומנטים הענקיים, נבנו עוד המון המון קומפלקס גדול מאוד של מקדשים, של אתרי קבורה, בתי קברות, כל מיני פירמידות דקורטיביות קטנות יותר, קומפלקס עשיר בצורה שאין כמעט מקום כזה על כדור הארץ, אם בכלל. גם דברים שהשתמרו בצורה פנטסטית בגלל התנאים של המדבר. אז מרק לנר, שביקר במקום המדהים הזה ובילה שם שנה, הבין שזה הייעוד שלו. לחקור את הפירמידות, מיסטיקה או לא מיסטיקה, זה מה שהוא צריך לעשות, זה מה שהוא אוהב לעשות. ואחרי השנה הזו הוא באמת הצטרף לאוניברסיטה האמריקנית בקהיר ולמד ארכיאולוגיה. מה הוא למד שם? בין הדברים שהוא למד שם, זה בעצם מה הארכיאולוגים יודעים על הדרך שבה למדו המהנדסים המצרים הקדומים איך להקים פירמידות. כי זה לא היה תהליך כמו שאולי לפי תיאוריות ה-New Age האלה, היה מישהו שבא עם ידע מגבוה ומיד הקים את הפירמידות הגדולות. לא, זה היה תהליך הדרגתי של ניסוי ותהייה לאורך המון המון שנים. למשל, הפרעונים הקדומים לפני תקופת הפירמידות נקברו במבנים שנקראים מסטבות, שהם כמו שאתם יכולים לראות מבנים שטוחים יחסית, עשויים מלבני בוץ ולא מאבנים כמו שהפירמידות עשויות, ומתחת לכל מסטבה היה הפיר, מתחתית הפיר היה חדר הקבורה ששם נטמן הפרעה. בשנת 2650 לפני הספירה, פרעה ג'וסר החליט שהוא רוצה משהו קצת יותר גדול ומפואר, ומה שהוא הקים, או יותר נכון המהנדסים שלו, זה מה שנקראת הפירמידה של ג'וסר, שהיא לא יותר מאשר ערימה של מסטבות ערומות אחת על השנייה, הולכות וקטנות. ככה שמה שמתקבל זה צורה של מין פירמידה גסה כזו, שעשויה מלבני בוץ עדיין, לא מאבנים. ואתם רואים שמכיוון שזו סדרה של מסטבות, אז גם המדרגות של הפירמידה מיחסית גסות, מיחסית גבוהות ולא כמו הפירמידות בגיזה. הפרעונים שאחר כך המשיכו לשכלל וניסו לבנות פירמידות יותר מתוחכמות, אבל זה לא היה תהליך קל. למשל, הפירמידה הזו במידום היא פירמידה שנכשלה. אנחנו יכולים לראות כאן את הליבה של הפירמידה, שהתחילו לבנות אותה, אבל היא נבנתה על קרקע שהייתה חולית מדי בדיעבד, ולכן הבנאים הבינו שתוך כדי שהפירמידה עומדת לקרוס, והם נטשו אותה. הפסיקו את העבודה באמצע. במקום אחר, יש פירמידה שנקראת הפירמידה העקומה. למה? התחילו לבנות אותה בזווית מסוימת, שוב, הם לא ידעו מה הזווית הנכונה, אבל נחשו. התחילו בזווית מסוימת, הבינו באמצע הבנייה שהזווית הזאת לא טובה, המבנה עומד להתמוטט, ושינו באמצע את הזווית. מה שמתקבל זה מין פירמידה עקומה שכזו. אז מה שזה אומר בעצם, שהפירמידות האלה במצרים, לנר הבין מהר מאוד, שהפירמידות במצרים הן תהליך של ניסוי ותהייה, אין סיבה שתהיה איזושהי תרבות מתקדמת שתביא את זה יש מאין למצרים, הוא נטש את כל הנושא הזה של חשיבה מיסטית, ועבר להיות מדען קונבנציונלי יותר בצורת המחשבה שלו. עדיין היה לו דברים קצת שונים, שתכף נראה. הוא החל את הקריירה שלו במיפוי של הספינקס, הפסל המפורסם, מיפוי שכלל בעצם רישום ומיפוי של כל בליטה וכל זיז בפסל הגדול הזה, ומכיוון שהוא גילה עם הזמן שהוא ממש אוהב מיפוי, שהוא טוב בתחום הזה, יש לו את הכישרון הטבעי, הוא יזם בעצם מיפוי של רמת גיזה כולה. ממש מיפו כל אבן, כל נקי קסלה, כל מוניומנט עד לרמת המילימטר. הוא זכה להמון פרסום ושבחים בעקבות הפרויקט הזה שהיה באמת פורץ דרך. עכשיו, רוב המדענים, החוקרים, האג'יפטולוגים בתקופה של שנות ה-80, עסקו בשאלה איך בנו את הפירמידות, שזו שאלה מאוד מסקרנת, ועד היום מעסיקה הרבה חוקרים, כי המצרים השאירו הרבה עדויות מאחוריהם על חיי היומיום שלהם. אנחנו יודעים המון על חיי היומיום של המצרים, אבל אנחנו לא יודעים כלום על איך בנו את הפירמידות. אז יש הרבה רעיונות ותיאוריות על איך בנו אותם. אבל מרק לנר שאל שאלה אחרת, לא איך בנו את הפירמידות, אלא מי בנה את הפירמידות? מי היו הבנאים והפועלים? מה הם עשו שם? איך הם עבדו? איפה הם חיו? הפילוסוף היווני הרודוטוס טען בכתבים שלו, שהוא שמע ממורי הדרך, שאמרו לו ש100,000 אנשים, 100,000 פועלים עבדו על הפירמידות במשך 30 שנה. הערכות מודרניות אומרות שזה קצת מוגזם, ומעריכים שבערך בין 20,000 ל-40,000 פועלים עבדו על הפירמידות במשך אולי 20 שנה. אבל גם ככה, מרק לנר חשב לעצמו, אם יש לך 20,000 או 40,000 אנשים, זה אומר שאתה צריך להאכיל אותם, להשקוט אותם, לתת להם מקום לישון, להקים בתי מלאכה שיספקו להם כלים ובגדים. זאת אומרת, יש פה קומפלקס ענק איפשהו, יש פה איזה עיר שבה הפועלים היו לחייבים היו לחיות בזמן העבודה על הפירמידות, שאנחנו לא יודעים עליה. אנחנו לא מכירים עיר כזו, לא יודעים. וזה לא סתם עיר, תזכרו שמדובר באלף השלישי לפני הספירה, עידן הברונזה. לא היו בכדור הארץ כל כך הרבה תרבויות מתקדמות. משמע שאם יש עיר של 20-40 אלף תושבים, זו אחת מהערים הגדולות בכדור הארץ באותה התקופה. אז מרק לנר שאל את עצמו, ככה שם את עצמו במקום של המהנדסים המצריים, והוא מכיר, בזכות המיפוי, הוא הכיר כל נקיק סלע באזור רמת גיזה, וכל מוניומנט, וכל דרך גישה, וכל מחצבה, וכל מזח מהנילוס, ושאל את עצמו, אם אני מהנדס מצרי, איפה אני שם את עיר הפועלים שלי, ככה שתהיה במקום האופטימלי? והמסקנה שאליה הוא הגיע, זה שעיר הפועלים הזו, בפעם הגיונית, צריכה להיות בפינה הדרום-מזרחית של רמת גיזה. זה ברמה הגיונית. ובאמת בפינה הדרום-מזרחית הזו, היה איזשהו ממצא ארכיאולוגי או מוניומנט, שהיה מוכר במשך כל השנים פחות או יותר, אבל אף אחד לא ממש התייחס אליו. קיר העורב, חומה גדולה, באורך של משהו כמו 200 מטר, שהולכת לאורך כל הקצה הדרומי של רמת גיזה, והיא בערך באורך של 200 מטר היום, משהו כזה, רובה קבורה מתחת לחול, והיא לא נראית מרשימה כל כך, כשאתה מסתכל עליה ביחס לפירמידות, למקדשים, האבנים לא מסוטטות, זה לא נראה כמו משהו טקסי ומפואר כמו המקדשים, אבל בכל זאת, כשאתה חושב על זה בצורה אובייקטיבית, מדובר על אחד מהמונומנטים הגדולים אי פעם בכדור הארץ. החומה הזו, הגובה שלה, מה שקבעו מתחת לחול, זה בערך 10 מטר. זכרו שחומות ירושלים שאנחנו מכירים היום בערך בגובה של 10 מטר. העובי שלה זה 10 מטרים. הסלע, אתם רואים יש פה את השער, שער באמצע החומה הזו, שהוא בעצמו גובה של 7 מטר, זה שער מונומנטלי. ומעליו הסלע שתוחם מלמעלה, זה סלע של 300 טון. זה הסלע הגדול ביותר בגיזה. בכל מקום אחר בכדור הארץ, המוניומנט הענק הזה של, שנוצר באלף השלישי לפני הספירה, היה תופס ללא ספק המון תשומת לב, היו מן הסתם מקימים לכבוד זה פארקים לאומיים וכאלה, אבל לצד הפירמידות והמקדשים והספינקס, איזה תייר ילך על גמל, ירכב על גמל חצי שעה בחום הזה בשביל לראות קיר? אז אף אחד לא התייחס לזה יותר מדי. אבל מרק לנר שאל את עצמו, למה בנאים באלף השלישי לפני הספירה בנו קיר כל כך מונומנטלי ושער כל כך גדול והשקיעו כל כך הרבה מאמץ? חייבת להיות איזו סיבה טובה. למישהו במצרים העתיקה היה חשוב מאוד להפריד את הנקרופוליס של גיזה, את המקדשים בקצה הצפוני, ממשהו שנמצא באזור הדרומי של קיר העורב. מה זה יכול להיות? אז בשנת 1988 הוא הוליך צוות מחקר ולחפירה ראשונה באזור מדרום לקיר העורב. אתם יכולים לראות כאן את קיר העורב והאזור שדרומית לו. ודי מהר הם חשפו מבנה עשוי מלבני בוץ. ולמה זה חשוב שזה לבני בוץ? כי במצרים העתיקה, מאבן בנית רק מקדשים ומונומנטים. גם פרעו חי בבית שהיה עשוי מלבני בוץ. אבן הייתה רק של מקדשים. והעובדה שהמבנה שגילה מרק לנר בחפירה שלו היה עשוי מלבני בוץ, אומרת שזה מבנה למגורים. מבנה למגורים שנמצא בדיוק במקום שבו הוא ניחש שצריכה להיות עיר הפועלים העבודה. כבר מסקרן מאוד, אבל בשלב הזה מרק לנר החליט לעצור את החפירה, והחליט לחזור חזרה לארצות הברית, כי הוא היה לו רק תואר ראשון בארכיאולוגיה. הוא הבין שבשביל להתקדם במקצוע הזה הוא יהיה חייב להשלים דוקטורט. אם הוא רוצה להמשיך בעולם האקדמיה, אין לו ברירה. אז אמר, אוקיי, אני אעשה פאוז, אני חוזר חזר לארצות הברית, המשיך, למד בארצות הברית, נעשה מרצה מאוד מהר, כבר אז העריכו את העבודה שלו. אבל אז יום אחד הוא מקבל שיחת טלפון שמכריחה אותו לחזור חזרה למצרים.
מתי הפעם האחרונה שליטפת קרקל?
אני לא חושב שאני אזהה קרקל, אלא אם כן יהיה לו שלט על הראש, אני קרקל.
קרקל.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, מציע טיולים, ימי גיבוש ואירועים בשטח, הנתפרים במיוחד לצרכים שלכם.
מצד אחורה, שלום, קוראים לי אלעד, בן 35 מרחובות, המנהל של תרמיל ומקל, טיולים בישראל, טיולים בדרך שלך.
אז אלעד גילה לי שיש קרקלים בארץ ישראל, ואפילו איפה אפשר ללטף אחד כזה, אם אתה לא ממש צריך את האצבעות שלך מחוברות. אחת המטרות המוצהרות של אלעד ונעמי שהקימו את תרמיל ומקל, הייתה לחשוף בפניכם צדדים בלתי מוכרים של מקומות שחשבתם שהכרתם.
יש משהו נורא קסום בלהפוך להיות סוג של תייר בעיר שלך. טיילתי לא מעט פעמים בניו יורק, מלא ניו יורקרים בחיים לא היו על פסל החירות. דבר שכמעט זה בטודוליס של כמעט כל תייר שמגיע לניו יורק. אותו דבר פה בתל אביב, תל אביבים, הרבה פעמים תל אביבים, מבטן ומלידה, ויש המון מקומות ודברים בתל אביב שהם לא עשו. שרונה נראה לי כבר כולנו היינו, ביקרנו וראינו, וכולם נכנסנו שם לטומי הילפינגר, וקנינו קפה ברולדין. הנה, עכשיו עשיתי עוד שתי פרסומות.
קיבלנו שלוש במחיר אחד.
There you go. אל תספר לדני. אבל היינו שם כבר כולנו בצורה כזו או אחרת בשרונה, אבל יש שם המון סודות. וכל הרעיון באמת בסיור הזה זה לחשוף את הסודות של שרונה. לא חסרים שם סיפורים מדהימים. סיפורים על אנשים שהסתובבו שם והפכו להיות נאצים ברבות הימים. וגם בגלגולים האחרים של שרונה. המטה של המוסד?
המטה של המוסד?
המטה של המוסד. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. מקווה שלא יצנזרו את זה. אבל כן, גם הוא היה בשרונה וגם היה בשרונה. וגם מודיעין ועוד הרבה אחרים.
ואם אתם קצת יותר הפתקנים, תוכלו לגלות עוד צדדים בלתי מוכרים של ישראל. מקומות מרתקים ואנשים מיוחדים.
עולים לאוטובוס, מקבלים כובעים של קאבויים ונוסעים למערב הפרוע. מבחינתנו מערב הפרוע זה צפון מערב הנגב. האזור הזה הוא באמת, לפחות לטעמנו, סוג של אזור בתולי שכזה. אין שם יותר מדי מטלים, אין שם יותר מדי קבוצות, לא פוגשים שם בתי ספר שיצאו לטיול השנתי שלהם, וכל הטיול הוא בעצם מסביב לאנשים הקשוחים שגרים באזור. זה לא אזור קל, ולדעתי יש אופי מאוד מיוחד לקאבויים שחיים שם, והרעיון הוא באמת היכרות עם הקאבויים האלה, היכרות עם החוות ופעילויות שקשורות לנושא המרכזי שלנו.
פעילויות כמו ליטוף קרקלים במקלט לחיות בר.
באמת הרעיון של המקלט לחיות בר זה איזשהו מקום שנותן לך אפשרות לראות את החיות האלה, שבסופו של דבר אנחנו חיים כאן בשכנות אליהם ובכלל לא מודעים אליהם, לראות אותם בצורה מאוד בלתי אמצעית. לפחות לדעתי זו חוויה מאוד מעניינת, וכמובן מפגש עם האנשים.
האנשים שכאילו מטפלים את האנשים.
בוודאי, כדי לגור במקומות כאלה, לדעתי לפחות אתה צריך להיות אדם, אני לא רוצה להשתמש בביטוי אדם מיוחד, אבל לדעתי לפחות במובנים רבים, אתה צריך להיות אדם שמאוד מודע למה הוא רוצה לעשות ואיך הוא רוצה לעשות את זה.
תרמיל ומקל מארגנת טיולים וימי כיף לחברות שנתפרים במיוחד לפי מה שמתאים לכם. אלעד ונעמי יושבו איתכם, יכירו את הצוות והחברה, ויבנו עבורכם טיול כליל או אתגרי, שיהיה מושקע, חווייתי, ומפתיע ביכולתו להפוך אתכם למען תיירים בעיר שלכם. אז אם אתם מתכננים טיול או יום גיבוש עבור החברה, או ללקוח חשוב שהגיע לביקור מחול, בקרו ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה. אבל אז יום אחד הוא מקבל שיחת טלפון שמכריחה אותו לחזור חזרה למצרים. למה? כמו שאתם יכולים לראות בתמונה כאן, צמוד לרמת גיזה, ישנה העיר גיזה, שהיא עיר מודרנית, שגשגת, מלאת חיים, אנשים חיים בה, מקימים בה את בתיהם, ויש המון המון חפירות בקרקע, תשתיות ושיפוצים וכדומה. ובאמת באחד מהימים, דחפור של עיריית גיזה, שהיה עסוק בחפירות התשתית, גילה פתאום, בעצם פגע באיזשהו קיר של בניין עתיק, ומהפתח בקיר התחילו ליפול מלא חרסים. אז המצרים עצרו מהר מהר את העבודה, והזעיקו את לנר, שזה היה האזור שבו הוא חפר, ולנר הבין שהוא חייב לעזור למצרים, כי הקרבה של אותה עיר פועלים היפותטית לעיר גיזה, משמעותה שכל יום יכול לפגוע דחפור או משהו אחר, וממצאים ארכיאולוגיים שאין להם תחליף, הולכים לאיבוד. אז הוא הפסיק את מה שהוא עשה בארצות הברית, וחזר חזרה למצרים, ובאמת הוציא משלחות מחקר אל העיר הפועלים ההיפותטית, והוא התחיל לחפור שם בצורה יותר מסודרת. והדבר הראשון שהוא גילה באותו מקום שבו אתם רואים הדחפור בעצם חפר באדמה ופגע בבניין, זה שהבניין הזה הוא בעצם, הדחפור פגע בפינה של מאפייה. מאפייה של המצרים, שם היו עושים לחם. אנחנו יודעים שזאת מאפייה, מכיוון שכמו שאמרתי לכם, המצרים תיעדו את חיי היומיום שלהם בצורה פנטסטית. אנחנו יודעים בדיוק איך נראו הכלים והתהליכים, והכלים שנתגלו ממש דומים. מרק לנר מסביר את זה, אני חושב, הכי טוב. ידענו שאלו כלים לאפייה, כיוון שבציורים בקברים מראים את האופים משתמשים בהם כדי לאפות לחם בצורה אופיינית מאוד, ועורמים את הכלים בערימות. ואתה יודע, זה הדבר היפה בקברים מצרים. זה כמעט כמו הקטלוג של סירס. הם מראים את כל השלבים של אפיית לחם עם הכלים האלה. איך מחממים את כלי החרס, שופכים פנימה את העיסה, מוסיפים את השמרים ואז מרוקנים את הכלים. אז היה לו קטלוג שהוא יכל להסתכל ולזהות מה הוא רואה. אבל יש כאן משהו מעניין, כי הכלים שבהם השתמשו המצרים לאפיית לחם, ואת זה אנחנו יודעים כי הארכיאולוגים מצאו המון כלים כאלה בכפרים לאורך מצרים, היו כלים קטנים יחסית. כל המאפיות במצרים היו מאפיות קטנות למשק בית. לא היה קונספט של יש מאפייה בעיר, לך תביא לחם. כל אחד עשה לעצמו. והנה במה שבמאפייה שחשף לנר, אנחנו רואים בעצם כלים גדולים. זה אומר שמישהו ניסה להכין לחם לכמות גדולה יותר של אנשים. זה מעניין, זה מין שלב בעיניים כזה. עדיין אין תהליך תעשייתי של אפיית לחם, אלא המצרים רק הגדילו את מה שהם הכירו כבר ממקודם, את תהליך האפיית הלחם, לכמות יותר גדולה. ככל שנמשכו החפירות, גילו עוד ועוד מבנים שברור שהמטרה שלהם זה להאכיל הרבה אנשים. להאכיל, באלף. גילו שם מבנה שהיה בו המון 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 עצמות של דגים וקסקסים, ששם כנראה היו מאבדים דגים של לתת לאנשים. המבנה אחר שנשחטו שם המון בקר, צון וכדומה. וכשהחוקרים ככה הסתכלו בגדול על כל המבנים האלה וכמה תפוקת המזון שלהם הייתה, ביחס לכמות האנשים שעבדו על הפירמידות, עולה מזה משהו מאוד מעניין. הפועל המצרי שעבד על בניית הפירמידות, אכל טוב מאוד. הוא אכל הרבה יותר טוב מהמצרי הממוצע במצרים באותה התקופה. אם היית פועל מצרי בעבודת הפירמידות, קיבלת כל יום 10 כיכרות לחם. זה, דרך אגב, זה לא כל לחם כמו שאנחנו מכירים היום, זה לחם מאוד מגעיל. החוקרים הכינו מחדש את המתכון, קשה וחוויה אומרים שזה משהו די דוחה, אבל אם זה מה שיש, קיבלת 10 כאלה, זה לא רע בכלל. קיבלת כוס בירה אחת ביום, ומדי פעם קיבלת גם בשר בקר טרי, או בשר צון, או אוף, שזה מותרות שהמצרים, לא, אף אחד לא היה נהנה מהם בצורה שוטפת. זה היה משהו לימי חג. אז זה מאוד מעניין. למה זה מעניין? כי התפיסה שלנו של מי בנה את הפירמידות, תפיסה מסורתית שהשתרשה גם בתיאולוגיה היהודית-נוצרית וגם בסרטים ההוליוודיים, זה תפיסה שמי שבנה את הפירמידות היו עבדים. עבדים שהמצרים התעמרו בהם והצליפו בהם והעבידו אותם פחות או יותר עד מוות בשביל להקים את המונומנטים האדירים האלה. קשה לדמיין איך אפשר לעשות את זה אחרת. אבל זה קצת לא מסתדר, התפיסה הזו של פועל שמגיע ביום עבודה ומצליפים עליו, והוא עבד מסכן וכולם, אף אחד לא אכפת ממנו ומרעיבים אותו ומרביצים לו ומקים אותו, ואז הוא חוזר לעיר הפועלים בלילה, משתה, 10 כיכרות לחם, כוס בירה, יותר טוב מהפועל המצרי הממוצע האחר. יש פה איזה דיסוננס כזה. ככל שהחפירות הארכיאולוגיות ממשיכות, מרק לנר חושף את כל עיר הפועלים הזו, והיא מתפרסת על שטח של 3 קילומטרים רבועים, שזה פי 3 בערך מאזור של ירושלים העתיקה, רק שתבינו מבחינת הגודל שלה. יותר ויותר עדויות מעידות על כך שבאמת האנשים האלה לא היו עבדים, אלא הם היו פועלים בשכר. עובדים אנשים אזרחים. למשל, נחשף בית קברות צמוד לעיר הפועלים. ובית הקברות הזה מצאו 600 שלדים שנשמרו במצב לא רע בכלל בגלל היובש והחום של המדבר. ומהשלדים האלה אנחנו רואים שהפועלים זכו לטיפול רפואי לא רע בכלל. היו שם הרבה שלדים שהראו סימנים של פציעה, שהם כנראה תאונות עבודה בבנייה, כי הרבה שברים בגפיים, אולי נפל עליך משהו כבד או משהו כזה, ורואים שהשברים האלה ברובם קובעו בצורה טובה, התאחו, והבן אדם המשיך אחר כך עוד הרבה זמן. רואים אנשים שעברו כריתת איברים, אולי שוב, בתאונה או מחלה, וחיו עוד 14 ויותר שנה. הכי מעניין, בדיקות ה-DNA של השלדים האלה העלו, שהם ילידים מצריים. זאת אומרת, זה לא עבדים שהובאו ממקומות אחרים ברחבי המזרח התיכון, אלא ילידים שהיו חלק מאוכלוסיית מצרים הילידה. זה לא כך מתאים לתפיסה של עבדים. זה דרך אגב, זה לא שלא היו עבדים במצרים. בתקופות יותר מאוחרות אפילו היו המון עבדים במצרים, אבל בתקופה הזו לא היו כל כך הרבה עבדים במצרים, וספציפית בעצם אנחנו רואים מהעדויות האלה שלא סביר להניח שאלו היו עבדים. ומרק לנר עם הזמן הולך וחושף את כל עיר הפועלים הזו, מדרום לקיר העורב, דרומית לנקרופוליס של גיזה, וגם הצורה שבה העיר מתוכננת, אומרת לנו משהו על מה היה הפרויקט הזה, מי האנשים שעבדו בו. תראו, הקצה המזרחי כאן, הקצה המזרחי, שם חיו בעלי המלאכה. הבנאים, הסטטים, הבוני הכלים, האורגים וכדומה. האנשים שעבדו כל השנה, הכינו כלים, הכינו דברים, וחיו המשפחות שלהם. הבנייה שם היא בנייה מאוד אורגנית, במובן הזה שכל משפחה שהגיעה בנתה בית איפה שהיה מקום. אז הבנייה ככה התפרסה בצורה אורגנית. לעומתה, האזור המרכזי, המתחם המרכזי של העיר הזו, היה מתחם תעשייתי שתוכנן מראש, והוא תוכנן מראש ונבנה בבת אחת כדי להכיל כמה אלפי בני אדם שבאים לשהות בו לתקופה קצרה יחסית, אולי כמה חודשים בכל שנה. האנשים האלה שהיו בעצם הפועלים השחורים, שעבדו תחת ההשגחה של בעלי המלאכה המנוסים יותר, ישנו, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה פה למעלה, במין שורות כאלה, מין מיטות של מזרני קש כאלה, מיטות של כמה מאות אנשים בכל מין חפירה שכזו, והיו בבוקר קמים לעבודתם, עוברים דרך שערי ביקורת, מין חומה שהקיפה את האזור שלהם, את המתחם שלהם, שם היו נותנים להם את הכלים שלהם אולי, הפקידים היו סופרים מי עובר, מי לא, בודקים שלא גונבים שום דבר, זאת אומרת, היה פה ארגון וסדר עם האנשים האלה, ובמתחם המערבי, שם היו, זה הייתה שכונת העילית, כן? זה היה הבבלי של של העיר הזאת, פה גרו המנהלים, הפקידים, הסופרים הבכירים. אנחנו יודעים את זה כי על הקברים שלהם הם רשמו את התארים שלהם, מנהל העבודה, אחראי על המקומות הקדושים, כל מיני תארים כאלה. שוב, תמונה שמתקבלת, איזה פרויקט אזרחי גדול ומאורגן ומתוכנן בצורה מאוד מאוד יפה. לאו דווקא משהו שעבדים חיים באיזה תנאים של לא תנאים כאלה. ודבר אחרון מעניין, זה שהחוקרים מצאו בגיזה, בפירמידות ובמקדשים, גרפיטי. בכל מיני מקומות קטנים מאחורי המקומות שבהם מבקרים, כאילו נכנסים ומסתכלים, איפה שאתה לא אמור להסתכל, ביסודות, מאחורה, גרפיטי שהשאירו הפועלים אחריהם. ובגרפיטי הזה מסתבר שהם, יש להם שמות, הם עבדו בצוותים, ונתנו לצוותים שלהם שמות, כמו למשל החברים של חופו, או השיקורים של מנחאורי. היה להם שמות כאלה, חלקם רציניים וחלקם מאוד שטוטניקים כאלה. וזה קצת מזכיר לי את מה שאנחנו מכירים מהצבא, שאתם יודעים, יש צוות אורי וצוות יוסי וכל מיני כאלה. זה תחושה משלמת של מין גאוות יחידה כזו. וככה מהמיקום של הגרפיטי, החוקרים משערים שהייתה גם מין תחרות בריאה בין הצוותים, מי מגיע ראשון למקומות, מי בונה יותר וכדומה וכדומה. שוב, לא מסתדר עם תמונה של עבדים. אז אנחנו רואים פה איזה תמונה שבעצם אנשים שקיבלו אוכל ומזון טוב וקיבלו תנאים טובים והכינו להם בגדים, אבל זה לא אומר שלהיות פועל במצרים העתיקה זה היה חיים קלים. אפילו להפך. יש איזשהו מסמך היסטורי מאוד מעניין, מאוד משעשע גם, שנקרא הסתירה של המקצועות. וזה היה תרגיל שהסופרים המתלמדים במצרים, הילדים שהיו לומדים לכתוב, היו כותבים אותו פעם אחרי פעם, אז נשארו לנו עדויות של התרגיל הזה כתוב, והוא היה בנוי כמונולוג, שאני חושב שהרבה פה בקהל הזדהו, מונולוג של אבא שמנסה לשכנע אותו כמה טוב להיות סופר ולא ללכת למקצוע אחר. וזה מה שמספר לנו אותו האב. ראיתי כבר פוגעים מלוך אופניים, אמץ אל לבבך את הספרים. צפיתי בעובדי זיעת כפיים, אין בעולם דבר טוב מספרים. ספרים הם כמו סירה על פני המים. אוהבת אמא, לבלרות, תאהב יותר. מיד אציג לך את כל חמודותיה, היא הגדולה בין כל המקצועות אשר בארץ. כן, אביך יודע. מסיק הכבשנים, אצבעותיו מלוכלכות והוא מסריח כמו גופה. עיניו נפוחות בגלל האשן, הוא לא יכול להיפטר מהלכלוך. מניח הלבנים, כליותיו כואבות, הוא מבלה את היום בחוץ, עירום פרט לחגורת חבל וחוט בישבנו. צורף הנחושת, אצבעותיו כמו תפרים של קוקודיל, והוא מסריח יותר מהפרשותיהם של דקים. ודרך אגב, מצבו של האורג, באלף, היה הכי גרוע, כי הטקסט אומר שמצבו גרוע אפילו יותר משל האישה. אז כנראה שבאמת מצבו היה גרוע. אז אתם מבינים שלהיות פועל במצרים, גם בפירמידות, גם מחוץ לפירמידות, זה לא היה חיים קלים. ואנחנו רואים בשלדים האלה עדויות לכך שאנשים האלה מתו בדרך כלל בגיל 35, בגלל העבודה הקשה. אז מה דחף את האנשים האלה להשתתף בפרויקט בנייה כזה מונומנטלי? למה לעשות את זה? זה לא כיף חיים. אז יש פה כמה רבדים אפשריים שאולי עונים על התשובה הזו. הרובד הראשון זה הרובד החומרי. הנילוס, כמה חודשים בכל שנה, עולה על גדותיו, מציף את השדות, ולפועלים השחורים אין יכולת לעבוד את השדות, והנה מגיע פרויקט אזרחי גדול של פרעה, ומציע להם תנאים לא רעים בכלל בשביל לבוא ולעבוד. אז הם עושים את זה. זה אחד. הדבר השני זה שבאותה התקופה, צורת השלטון במצרים העתיקה הייתה מאוד, היה אלמנטים פאודליים כאלה, שבה לכל אזרח היה חוב כלפי השליט. לא עבדות, במובן שאנחנו חושבים על כעבדות, אלא סוג של חוב שגם הפקידים הבכירים ביותר היה להם חוב למלא כלפי השליט, ויכול להיות שההשתתפות בפרויקט הבנייה הייתה דרך למלא את החוב הזה, אולי. והנדבך השלישי נובע מכך שצריכים לזכור, או צריכים לחשוב, איך נראתה החברה המצרית באלף השלישי לפני הספירה. זה לא חברה של מטרופולינים, של אזור עירוני, זו חברה של כפרים קטנים, של קהילות הדוקות, של אנשים שקרובים מאוד אחד לשני. אנחנו היום תרבות מאוד אינדיבידואלית ביסוד, אבל אז האינדיבידואליזם היה הרבה פחות חשוב מהחיבור שלך לקהילה. ואנתרופולוגים יודעים שבחברות כאלה נוצרת מה שמכונה אפקט אסם התבואה. קאט האמיש בארצות הברית מפורסמת בזה שכשיש חקלאי שרוצה להקים אסם תבואה, אתה לא יכול להקים אסם תבואה לבד, זה משימה קשה מדי, כל הקהילה מתגייסת לעזור לך להקים את אסם התבואה, כי כולם יודעים שיום אחד גם אתה תצטרך להקים אסם תבואה, וכולם יבואו לעזור לך. והתופעה הזו מוכרת מהמון תרבויות ברחבי העולם, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים במצרים העתיקה, זה איזשהו הערכה באלף של אותה אפקט אסם התבואה, אותו אפקט. אם למשל הייתה תחושה מסוימת של אנחנו צריכים להתגייס לאיזושהי מטרה מסוימת גדולה יותר, יכול להיות שחלק מהעניין הזה נובע מהתחושה של הקהילתיות במצרים בכלל. אז אפשר לחשוב על מה שקרה לפני 2500, לפני כמעט 5000 שנה, זה משהו כזה. הנילוס עולה על גדותיו, לצעירים, הפועלים הצעירים, אין להם כל כך מה לעשות עכשיו בכפר, הם שמעו שמועות על הפירמידות, על המבנים הענקיים האלה שמקימים בגיזה, ועכשיו הם עולים על סירה, מפליגים במורד הנילוס, אל עבר הפרויקט האדיר הזה שהם שמעו, להיות חלק מהדבר המדהים הזה. ומרק לנר מתאר, אני חושב, צורה מאוד יפה, מה עבר אולי בראש של אותו צעיר שמפליג בפעם הראשונה בחייו ומחוץ לכפר אל גיזה. אם הגעת ממרחק, ודאי הגעת באמצעות סירה. האם אתה יכול לדמיין את עצמך מפליג במורד הנילוס, ואתה חולף על פני הפירמידה הגדולה של מיידום והפירמידות בדשור? אלוהים אדירים, מעולם לא ראית דברים שכאלה. אנחנו מדברים על חברה שלא היו במצלמות, לא ראית תמונות. והנה המבנים האדירים ועוצרי הנשימה האלה מזדקרים אל השמיים, אבן הגיר הלבנה והמלוטשת בוהקת באור השמש. ואז הם מפליגים לגיזה וחולפים על פני הפינה של קיר העורב, מתקרבים אל המזח, והנה הם רואים את הפירמידה של חופו, העצם הגדול ביותר בכדור הארץ. זה היה צריך להיות מראה שנער צעיר שעוזב את הכפר שלו בפעם ראשונה לא שוכח. זה נותן לך אולי סיבה להיות חלק מהפרויקט הזה. והצעירים האלה שעזבו את הכפר שלהם לא חוזרים אל הכפר שלהם אותו דבר. כשמסיימים את השהות של כמה חודשים שלהם בעבודה בגיזה וחוזרים לכפר, הם כבר לא אותם האנשים. הם ראו עולם, הם פגשו אנשים אחרים מכל רחבי מצרים, הם רכשו כישורים חדשים. הם חוזרים חזרה לכפר, הם מביאים איתם את הכישורים האלה ועוזרים לכפר וליכולת הטכנית של האנשים בכפר לעשות דברים מגניבים, אבל לא פחות חשוב, הם מביאים יחד איתם חזרה איזושהי תחושה של לאומיות מצרית, משהו שהוא מתנשא אל מעבר לחיים בכפר הקטן. ויכול להיות שהלאומיות הזו שמתעצבת בעצם במצרים העתיקה היא בחלקה בזכות הבנייה של הפירמידות. ואז בעצם מצרים נבנית מהיסוד כאומה, מה שנותן לה אחר כך את הבסיס במשך 3,000 שנה להיות האימפריה האדירה הזו. מחשבה מאוד מסקרנת. עיר הפועלים הזו, עיר הפועלים התקיימה בערך בסביבות ה-70 שנה, שוב לא פרק זמן מבוטל, ובשלב מסוים כנראה שהיא סיימה את תפקידה ונהרסה, כנראה באופן יזום, גילחו את הבניינים, ואחרי כמה זמן, כמה עשרות שנים, החול של המדבר חיסה את השברים האלה, וזהו, שכחנו ממנה, עד שמרק לנר גילה אותה. מרק לנר עצמו עדיין נחשב לאחד מהאג'יפטולוגים הבכירים בעולם, הוא מבלה מזמנו חצי בארצות הברית, חצי במצרים, ומאוד מעריכים אותו המצרים, מכיוון שהוא עשה להם שירות שקשה להסביר אותו, אבל התחושה היא מאוד טובה אצלהם. כי הפירמידות, למרות שהם מוניומנטים מדהימים, הייתה תמיד התחושה שהם נבנו על גבם ועל דמם של כוח כפוי, של עבדים שמתו בהמוניהם עבור פרויקט מגלומני שכזה. והנה בעצם מה שהוא חשף מלמד שמדובר בכל זאת על פרויקט אזרחי, אולי לאומי באופי שלו, פרויקט אותנטי יחסית של האומה המצרית, שגם הצורה שבה הוא נוהל בעיר הפועלים מלמדת אותנו שלמצרים, חוץ מהיכולת ההנדסית, הטכנית של להקים את המוניומנט הזה, הייתה להם גם את הבירוקרטיה המתאימה, שזה לא דבר מבוטל, לפני כמעט 5,000 שנה, בשביל להרים פרויקט אזרחי שכזה. אפשר להבין למה המצרים מאוד מרוצים ממה שנתגלה שם. אז אם אנחנו מסכמים בעצם את מה שאמרנו עד עכשיו, הפירמידות הם מבנים אדירים, מוניומנטליים. קשה כמעט לתפוס איך לפני 5,000 שנה המצרים היו מסוגלים להרים אותם עם מה שהיה להם אז בידיים בתקופה הזו. באמת, רוב האנשים לא האמינו שזה, באמת לא רוב האנשים, חלק לא מבוטל מהאנשים, לא האמינו שהם יכלו לעשות את זה בעצמם. או שאם הם עשו את זה, אז הם עשו את זה באמצעות כוח בכפייה על גבם של המוני עבדים מסכנים שמתו. והנה מרק לנר שבעצם חושף את אותה עיר פועלים עבודה, מצייר תמונה אחרת של פרויקט אזרחי שכמעט כל המצרים היו חלק ממנו בצורה כזו או אחרת, שמלמד אותנו שיכול להיות שלא פחות משהמצרים בנו את הפירמידות, הפירמידות בנו את מצרים להיות האימפריה הגדולה שתהיה אחר כך במשך 3,000 שנה. אז אנחנו יכולים להסתכל על הפירמידות האלה כאל מבנה הנדסי מדהים, מעורר השראה במובן הטכני של המילה, אבל אם אנחנו מפנים את מבטנו קצת דרום מזרחה אל השרידים הדי עלובים האלה של עיר הפועלים, אז אפשר להסתכל עליהם קצת אחרת גם. אפשר לקבל את התחושה שכשאנחנו בתור בני אדם עובדים ביחד כקהילה, אנחנו מסוגלים לעשות דברים שנראים כמעט בלתי אפשריים. השברים האלה מלמדים אותנו שכשאנחנו עובדים ביחד כקבוצה של בני אדם, השמיים הם הגבול. תודה רבה לכם.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.